שלום, אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת במכון נובטוק, מרכז טיפולים להפרעות שטף וגמגום. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט המקצועי של נובטוק, הראשון מסוגו בישראל. המטרה שלנו היא לקרב את נושא הגמגום לקהל הרחב בשביל לשבור את הסטיגמה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו להעמיק בנושא, לשמוע, לחוות ולשתף אחרים.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
היום אנחנו נדבר על חשיבות מתן מענה רגשי בטיפול בהפרעות שטף. אנחנו מארחים את ערן גולדשטיין. ערן, שלום.
אלן.
ערן גולדשטיין מטפל גוף נפש מאז 1999, מתמחה בטיפול בדפוסים הרגשיים וההתנהגותיים הנלווים לגמגום בגישת IBSR Stuttering. היישום הקליני של שיטת העבודה של ביירון קייטי והאחראי על תחום הליווי הרגשי בנובטוק בישראל. אז ערן, בוא תספר לנו קצת על עצמך, על הקשר שלך לגמגום.
היי, אני בן 55, נשוי ואב לשתי בנות ובן. את הגמגום אני מכיר למעשה כל חיי. התחלתי לגמגם בגיל 3, ומאז עברתי את כל מסלול המשוכות הקלאסי של ילד, נער ואדם בוגר שמגמגם. כנער מצאתי בכתיבת שירים, הלחנה ונגינה, מפלט ומסלול לוקף גמגום. האם אני יודע להגיד שהמוזיקה ככלי ביטוי אפשרה לי לבטא את עצמי בחופשיות מבלי להיאבק תוך כדי הדיבור? אחרי הצבא, דווקא כאשר העיסוק במוזיקה עלה על מסלול מקצועי, החלטתי בהחלטה של רגע להפסיק ולשיר את החיים שלי ולהתחיל לדבר אותם. כאילו, הרגשתי שמשהו בתוכי רצה שאני אתחיל לדבר את החיים.
אתה בעצם מפסיק לשיר בשביל לדבר את החיים שלך?
אני לא מפסיק לשיר, כי אי אפשר להפסיק לשיר. המוזיקה ככלי ביטוי נובעת בתוכי כל הזמן. המילים, הטקסטים, הלחנים, זה כל הזמן שם. אני נותן לזה ביטוי. אבל אני לא מתחבא מאחורי זה. אני לא משתמש בזה יותר ככלי הביטוי העיקרי שלי. אני מחליט שאני מנסה להימנע כמה שפחות, מנסה להיות כמה שיותר באינטראקציות חברתיות, ולדבר עם עצמי. המוזיקה עשתה לי את זה יותר מדי קל, ואני הבנתי שאני בעצם מדלג על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. כן. אז בעצם מהרגע הזה ואילך, אני מזהה 3 תחנות שהובילו אותי עד לרגע הזה. התחנה הראשונה שלי, איפשהו שם אחרי צבא, הייתה טיפול פסיכולוגי ראשון, שלקחתי בו חלק. בעצם בטיפול הזה ניסיתי לענות לעצמי על השאלה, מה קורה לי בראש בזמן הדיבור? איך ייתכן שברגע אחד אני חווה דיבור שוטף, וברגע אחר אני נכנס ללחץ, מדבר תוך כדי מאבק, יורד על עצמי כאשר נתקע ומגמגם? איך ייתכן שיש מפגשים חברתיים שבהם קל לי ואני נינוח, ובמפגשים אחרים אני נמנע ולא מגיע אליהם אפילו? אז במהלך הטיפול הבנתי שמה שעומד בבסיס תגובות הלחץ והחרדה שלי, שדוחפות אותי להתנהגות של הימנעות, דיבור תוך כדי מאבק, וכמובן שיח פנימי, פרפקציוניסטי, מאוד מבקר, אלים כלפי עצמי, הוא הנטייה שלי להאמין למחשבות מסוימות שאחזתי. הכלים שקיבלתי במהלך הטיפול הזה אפשרו לי להשתחרר מחלק מהמחשבות, להוריד את מפלס החרדה הגבוה שאפיין אותי בתקופה הזו, להימנע פחות ממצבים חברתיים ולדבר יותר, לדבר יותר מכפי שדיברתי בעבר.
אז אפשר לסכם את התחנה הראשונה שלך, כהבנה שיש מחשבות בבסיס ההתנהגות, ואפשר לעבוד איתם, ולהשתחרר מהם, ולהשתתף יותר בתחומי החיים, תחומים חברתיים בפרט?
כמובן, הבנתי במהלך הטיפול, שמחשבות עבורנו הן הוראות הפעלה. הוראות הפעלה שמעוררות בנו רגש אז, כמו חרדה או לחץ. לדוגמה, אני צריך להצליח לדבר כמו כולם, או אני צריך להוכיח לעצמי או לאחרים שאני יכול לדבר. המחשבות האלה למדתי שמעוררות בי מתח רב, ודוחפות אותי להתנהגות אופיינית. אז כן, אם אפשר לסכם את התחנה הראשונה, היא להכיר בעוצמת ההשפעה של אמונה במחשבות, בעולם הרגשי שלי ובהתנהגות שנובעת מכך. כן.
וואו.
אז התחנה השנייה במסע שלי עם הגמגום החלה כאשר התחלתי לתרגל מדיטציה באופן יומיומי. כמתרגל מדיטציה, אתה לומד מאוד לשפר את הריכוז שלך, את הסבלנות, את היכולת שלך להכיל את שערות הנפש, מתוך איזשהו ריחוק מסוים, מתוך עמדה שאינה נטמעת לתוך החרדה שלך, לתוך חוויית הלחץ, לתוך הסרט שאתה נמצא בו. והכלי הזה אפשר לי למצוא את הכוחות להתחבר לחלום חיי ולנסות להגשים אותו. והחלום הזה היה להרצות בפני אחרים. אז הלכתי וסיפרתי על החלום הזה לבת זוגתי, וכמו שאומרים, be careful what you wish, אז כעבור יום או יומיים היא ארגנה לי הרצאה ראשונה בחיי, ביום הערכות למורה בית הספר שבו היא עבדה. ההרצאה הייתה אמורה להיות חודשיים אחרי, ואני מודה, לא הצלחתי לישון עד אז. החרדה הציפה אותי בכל הכוח. המון המון מתח. אבל המדיטציה בשעתו אפשרה לי למצוא את כוחות הנפש והשלווה הפנימית להתקדם לעבר המטרה. היא למעשה היוותה עבורי עוגן, הצליח להגן אותי בסערה הזו שעברתי, ולאפשר לי להתקדם לאותו יום מיוחל. בעקבות אותה הרצאה, שאגב הייתה טובה ונינוחה לגמרי, הרגשתי שמשהו יסודי השתנה בי. הרגשתי שמצאתי בתוכי ביטחון וקצב פנימי שונה לחלוטין מכפי שחוויתי קודם. הרגשתי שבעקבות אותה הרצאה, חוויית הדיבור שלי השתפרה. הפכה להיות נינוחה יותר, רגועה יותר, ובעקבות כך גם השטף השתפר. עם זאת, למרות השינוי המבורך הזה, אותן חרדות ולחץ שחוויתי כל חיי המשיכו ללוות אותי, אמנם ברמה פחותה מבעבר, אבל זה המשיך ללוות אותי, זה היה שם כל הזמן. ועדיין מצאתי את עצמי נמנע, ועדיין מצאתי את עצמי בוחר לא להשתתף במצבים חברתיים שעוררו בי מתח. אבל כבר הייתי במקום אחר, וההבנה, ההכרה הפנימית שלהרצות בפני אחרים, על אף המתח שזה עדיין עורר בי, עושה לי טוב, מחולל שינוי יסודי בתוכי, הניע אותי לחפש את זה שוב ושוב. מצאתי את עצמי מרצה בחוגי בית, מצאתי את עצמי מרצה בבתי ספר, מצאתי את עצמי מלמד, ולאט לאט הרגשתי שהדיבור הופך להיות לא רק כלי הביטוי המרכזי שלי, הוא גם הופך להיות מקור הפרנסה.
אז אתה בעצם הופך את המצב הזה שבו הדיבור הוא הסיוט שלך, למצב שהדיבור הוא הכלי שבו אתה מביע את עצמך מול קהלים רחבים, מול עשרות אנשים, מעביר להם ידע כזה או אחר, וגם מתפרנס מזה.
כן. בשלב הזה אני פתאום מתחיל לראות שהמון אפשרויות שלא היו שם קודם נפתחו בפניי. שאני נמנע פחות, שאני קופץ למים, ואני מדבר את עצמי. אז כן, אז כל השפע הזה נפתח בפניי.
וכל זה בעקבות חוויה עוצמתית של הצלחה, מהדבר שהכי פחדת לעשות, להרצות מול קהל בפעם הראשונה.
כן. אני חושב שהרגע הזה הוא רגע מכונן בחיי. אני חושב שעד לאותו רגע לא השתתפתי אפילו בכיתה, כילד. תמיד ביקשתי מהמורים לא לשאול אותי. כילד ביקשתי שמישהו אחר יקרא את מה שכתבתי בשיעורי הבית, על אף שבתוך תוכי. את מכירה אותי, הצורך לדבר והצורך להביע את עצמי הוא מאוד מאוד בפרונט אצלי. אבל מרגע שהסתכלתי לחרדה בעיניים, מרגע שהסכמתי להיות באותה כיתה מול אותם מורים ולהרצות, משהו יסודי השתנה שם. משהו יסודי שבהתחלה חוויתי אותו בחוויית הדיבור יותר. משהו בביטחון במנגנון הדיבור התחזק, מצאתי איזשהו קצב פנימי. אם קודם דיברתי נורא מהר מתוך הלחץ, אם קודם דיברתי רק כדי להעביר את המסר, פתאום נוצרה איזושהי חוויה של נחת בתוך הדיבור. היא הייתה מאוד ראשונית, היא לא נשמעה כפי שאני עכשיו מדבר, אבל היא היוותה עבורי עוגן שאפשר לי למצוא יותר ויותר נחת, יותר ויותר להתנסות, יותר ויותר לדבר ולקחת את הדיבור שלי אחורה למקום שהוא יותר נוח לי, פחות מנסה לדבר בתנאים של האחרים. זה היה בעיקר ברמה של הדיבור, עדיין יכולתי למצוא המון דפוסים שיפיינו אותי לפני אותה חוויה, דפוסים של פרפקציוניזם, עדיין דרשתי מעצמי לדבר בצורה מושלמת. עדיין נטיתי לרדת על עצמי, אם וכאשר נתקעתי. הרי אנחנו יודעים, לקות השטף כאן, היא מופיעה באופן לא רצוני. אבל עדיין, כאשר נתקעתי, נטיתי להתאכזב מעצמי. היה שם שיח פנימי, לא פשוט. עדיין נטיתי להימנע ממצבים חברתיים שגרמו לי מתח. וכל אלה המשיכו ללוות אותי על אף שחוויית הדיבור שלי השתפרה. ובעצם זה מה שמביא אותי לתחנה השלישית. לעצם היותי תלמיד בשיטת העבודה של ביירון קייטי. וכתלמיד בשיטת העבודה, יכולתי בעצם בפעם הראשונה בחיי לשבת ולחקור באופן מסודר ושיטתי, מאות, לדעתי אפילו יותר, מחשבות שאחסתי בנוגע לבני השיח שלי. איך אני תופס את בני השיח שלי, איך אני תופס את הגמגום, איך אני תופס מצבי שיחה בכלל, ובכלל איך אני תופס את דמות הילד המגמגם שבתוכי. שיטת העבודה אפשרה לי לחקור את כל אלו, להשתחרר מההשפעה שלהן, ולמצוא אולי פעם ראשונה בחיי שלווה פנימית, בכל מה שקשור לדיבור, שלווה שלא חוויתי עד אז. הרגשתי שהמון רבדים של חרדה יורדים ממני, אותה דריכות שהפיינה אותי. אני פעם אמרתי שעד גיל 40 הרגשתי שאני נמצא כל הזמן בחרדה, שאני נמצא כל הזמן בדריכות. מכיוון שהדיבור הוא, הדיבור הוא כלי שאתה משתבש בו כל הזמן.
לגמרי.
אז אני צריך להיות כל הזמן מוכן ודרוך. איכשהו באמצעות שיטת העבודה של ביירון קייטי, שהצלחתי להציף את אותן מחשבות, את אותן אמונות פנימיות שעוררו בי את אותה דריכות, עוררו בי את אותו מיינדסט של הישרדות שהייתי נתון בו כל הזמן, ברגע שהצלחתי לראות את המציאות בדרך אחרת, ברגע שהצלחתי לראות את המציאות כפחות מפחידה, את האנשים כפחות שופטים, פחות כוחניים, ברגע שלמדתי שהגמגום הוא חלק ממני, היה שם תהליך מאוד עמוק של קבלה פנימית. קבלת הגמגום כתכונה, קבלת לקות השטף כתכונה שהיא בשר מבשרי, דם מדמי, קבלת הילד הפנימי שדאגתי לדחוק אותו למעמקי הנפש, מאז שאני זוכר את עצמי ולהילחם בו ולרדת בו. ברגע שקיבלתי את כל אלה והמציאות נראתה לי מפחידה פחות, והגמגום בעצם גיליתי שהוא מתנה יקרת ערך עבורי. אני יודע שעבור רבים המשפט הזה קשה. עבור רבים מאיתנו, אם היה מוצמד פתק החלפה לגמגום, אנחנו היינו מחליפים אותו בכיף עבור משהו. אבל עבורי הגמגום פתח שער לכל המסע הזה. וברגע שכל אלה נרגעו בתוכי, אז ביחד עם השיפור באותה חוויית הדיבור שחוויתי כמה שנים קודם, בעצם הרגשתי שענן כבד יורד ממני, ואני מרגיש הרבה יותר נוח, אני מרגיש הרבה יותר קל, הרבה יותר שקט.
אז אתה מציין את התחנה השלישית כתחנה שבה אתה לומד את השיטת העבודה של ביירון קייטי, ובעצם היא פותחת לך, כמו שאמרת, שער לחיים אחרים, של חוויה דיבור אחרת לחלוטין.
כן. שיטת העבודה של ביירון קייטי בעצם היא המשך ישיר לאותה תחנה ראשונה, שבה למדתי שמחשבות הן מה שמפעיל אותי. שכאשר אני מאמין למחשבה מסוימת, מתעורר בי רגש אז, והרגש הזה מהווה מנוף להתנהגות. לדוגמה של דיבור תוך כדי מאבק, או להתנהגות של הימנעות, או להתנהגות של שיח פנימי קשה בתוך תוכי. שיטת העבודה של ביירון קייטי בעצם נתנה לי את ההזדמנות לצאת מחדר הטיפול, ולהיות במקום עם עצמי, לאפשר לעצמי לעבור את התהליך הזה בעצמי, להציף את כל המחשבות שהאמנתי, שאחזתי בהן לאורך השנים, כאנשים שמגמגמים, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, אודות הגמגום, אודות האחרים, אודות סיטואציות של שיחה. יש שם סיפור, יש שם המון המון מחשבות שאנחנו אוחזים, וכאשר אנחנו מאמינים לכל אלה, אז אנחנו מדברים תוך כדי מאבק, אנחנו נמנעים, השיח הפנימי שלנו הוא קשה. שיטת העבודה של ביירון קייטי אפשרה לי להברר את המחשבות האלה, לחקור אותן, להשתחרר מהשפעתן, ובעצם למצוא איכות חיים אחרת לגמרי.
אז אתה בעצם מגדיר ככה את שיטת העבודה שעוזרת לחקור מחשבות, להשתחרר מהם, ובעצם להשתחרר מהמחשבות שגורמות לנו לסבל, ואני רוצה לדעת למי השיטה הזאת מתאימה, למי אפשר לטפל בה, איך אפשר להנגיש אותה, באיזה גילאים, באיזה צורה, לאיזה אוכלוסיות.
כן, אז דבר שום קצת אני אספר על שיטת העבודה של ביירון קייטי. ביירון קייטי היא אישה היום בשנות ה-80 לחייה, שפיתחה בארצות הברית בשנות ה-80 של המאה הקודמת, טכניקה, היא לא קראה לה טכניקה טיפול. הטכניקה שאפשרה באמצעות חקירה של 4 שאלות ועוד 3 היפוכים, להשתחרר מאותן נמונות שגרמו לנו לסבל. בבסיס שיטת העבודה של ביירון קייטי, קיימת ההנחה שאנחנו סובלים או אנחנו מתנהגים בצורה מקובעת, כאשר אנחנו מאמינים למחשבות שמתווכחות עם מה שיש. אז בבסיסה שיטת העבודה של ביירון קייטי נועדה לכל אדם ואדם באשר הוא. ומשתמשים בה היום בגלל הפשטות היחסית שלה. משתמשים בה מאות אלפי אנשים בכל רחבי העולם. יחד עם זאת, בגלל אותה נגישות ובגלל אותה פשטות ששיטת העבודה מאפשרת לנו, יש הרבה מטפלים ברחבי העולם שהופכים את שיטת העבודה של ביירון קייטי לשיטת טיפול שמותאמת לאוכלוסייה ספציפית. לדוגמה, כאשר עבדתי כמטפל במרכז לרפואה משלימה אינטגרטיבית בבית החולים איכילוב, שמסונפת למחלקה האונקולוגית, השימוש בשיטת העבודה של ביירון קייטי הייתה בטיפול עבור אוכלוסיית האנשים המחלימים. אנחנו קראנו להם המחלימים האונקולוגיים, ולבני המשפחה, והטיפול היה מאוד מאוד ממוקד. אנחנו בעצם מגייסים את שיטת העבודה של ביירון קייטי לטיפול באוכלוסייה מסוימת, שיש לה חוויה משותפת, שיש לה סיפור משותף. מבחינה זו, שיטת העבודה של ביירון קייטי הופכת להיות מה שנקרא גישת IBSR. לראשי תיבות, Inquiry Based Stress Reduction, או טכניקה מבוססת חקירה להפחתת מתח. אנחנו יודעים שגישת העבודה של ביירון קייטי עושים בה שימוש מאוד מאוד נרחב, מטפלים ברחבי אפריקה שמתמודדים עם תופעה מאוד מאוד רווחת שם של סטיגמה אצל נשאי איידס, שהיא תופעה מאוד מאוד גדולה שם.
אז בעצם אפשר ככה לומר שאתה נותן את הדגש בתוך הטיפול הטכני, שכמובן אנשים עם הפרעת שטף נוטים ללכת, להתייעץ, להתאבחן ולקבל טיפול טכני, אתה אומר, רגע, יש כאן חשיבות הרבה יותר גבוהה, אפשר לומר חשיבות משלימה לחלק הטכני, והיא החשיבות על החוויה. מה החוויה שלך בתור דובר, ומה החוויה שלך בתור דובר למאזין, ומה החוויה של המאזין בתוך כל התקשורת הזאת שנוצרת מהדיבור.
כן.
וכאן שיטת IBSR נותנת את המענה הזה ואומרת, אוקיי, אפשר לשנות תפיסות ומחשבות ולהגיע לחוויה דיבור אחרת.
אני לא רוצה לדבר במונחים של יותר חשוב, פחות חשוב, טכני או רגשי. ההסתכלות היא הסתכלות משלימה, היא הסתכלות אינטגרטיבית. אנשים בעלי לקות שטף זקוקים לטכניקה, ברוב המקרים. בנובוטוק אנחנו מתאמים ציפיות למטופלים בעלי לקות שטף. אנחנו מבהירים שלקות השטף מעצם הגדרתה, כעצירות, הערכות, תקיעות בצלילי הדיבור באופן לא רצוני, היא כאן, היא איתנו. כרגע בנקודה הזו, עולם הרפואה, עולם הטיפול, לא יודע להעלים את זה. זה שם, זה איתנו, זה כאן כדי להישאר, ומהרגע הזה, מרגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לבחור. או שאנחנו מתנגדים לזה, או שאנחנו לומדים לחיות עם זה. אנחנו ממצלים ללמוד עם זה, ללמוד לחיות עם זה. עכשיו, בראייה הזו, כאשר אנחנו לומדים טכניקת הדיבור, טכניקת הדיבור לא משרתת את הלהעלים את הגמגום. בכלל, שאנחנו לומדים טכניקה דיבור, במטרה לא לגמגם, אנחנו גוזרים על עצמנו להיות מתוסכלים מאוד מאוד מאוד. מכיוון שמעצם היותה לקות השטף תופיע, ואז בכל פעם שאנחנו ניתקע, אז אנחנו נגיד זה לא עובד, ואנחנו נמצא את עצמנו באיזשהו מעגל כזה שאי אפשר לצאת ממנו. אנחנו בנובוטוק עושים שימוש בטכניקת הדיבור כדי לשנות את חוויית הדיבור. שאת זה אנחנו יכולים לעשות. איך אנחנו יכולים לעשות את זה גם באמצעים הטכניים? למצוא את אותו קצב פנימי, את אותו קצב שאנחנו מכנים, אותו קצב מבוקר, ללמוד להתמיד בו, לאפשר לעצמנו התחלות ארוכות יותר ורקות יותר. יש אנשים שזקוקים לזה לפעמים כמים, חיים.
שזה התפקיד שלנו, קלינאיות התקשורת.
זה התפקיד שלכן, התפקיד הכל כך חשוב. ואנחנו מבינים שברגע שטכניקת הדיבור החדשה מאפשרת לנו לשנות את חוויית הדיבור, זה בידיים שלנו. זה בבחירה שלנו. הגמגום הוא לא בבחירה שלנו. לשנות את חוויית הדיבור זה בבחירה שלנו. וכאשר חוויית הדיבור משתנה, גם השטף משתנה. אנחנו יודעים, יש לנו מין נוסחה כזאת, כאשר אנחנו מחפשים לשפר את השטף, כאשר אנחנו מנסים להעלים את הגמגום, אנחנו מוצאים אותו הרבה יותר. אבל כאשר אנחנו מבקשים לשפר את חוויית הדיבור, אנחנו משפרים את השטף. שימי לב, אנחנו לא מעלימים את הגמגום, אנחנו משפרים את השטף. הגמגום כאן, איתנו.
אז עכשיו אתה בעצם נמצא בשלב שהתנאים שלך הם אלה שמכתיבים את הדיבור, ולא תנאי האחר, הסביבה והשפעתה, והחוויה שלך משתפרת והשטף שלך משתפר, ואתה נמצא במקום שוטף יותר עם חוויה של דיבור טובה.
עם חוויה דיבור טובה יותר, נוחה יותר, שמאפשרת לי לא רק להעביר את המסר, היא מאפשרת לי חיבור עם רבדים הרבה יותר עמוקים שקשורים לדיבור, מאפשרת לי נחת, מאפשרת לי שקט פנימי, היא מאפשרת לי להיות הרבה יותר מחובר למה שאני רוצה להגיד, היא מאפשרת לי להעניק למי שמקשיב לי חוויה אחרת לחלוטין של הקשבה. ובכלל, כל התקשורת, כל החיבור שנוצר באמצעות הדיבור, מגיע לעומק אחר לגמרי בדרך הזו.
אז בעצם, מה אתה יכול להגיד לאדם שמגיע לטפל בגמגום, ולא יודע, מה החשיבות של כל המענה הרגשי הזה? האם זה חובה? האם אני יכול לטפל טכנית ולהתעלם מהחלק הרגשי? מה יש לך לומר על זה?
על השאלה הזאת אני עונה ככה. גמגום הוא כותרת. הוא לא רק הגדרה שבאה להסביר לנו מה זה הפרעה בשטף הדיבור. גמגום היא כותרת שמאגדת תחתיה גם את ההגדרה הזו שנוגעת לשטף, אבל גם מגוון רב של דפוסים רגשיים שנלווים לאותה הפרעה בשטף. אנחנו מדברים על דפוס התנגדות לגמגום. אצל אנשים שמגמגמים יש דפוס מובנה של התנגדות לעצם הלקות. של דפוס דיבור תוך כדי מאבק. של דפוס הימנעות. של דפוס הסתרה. של אותם דפוסים של שיח פנימי, פרפקציוניסטי ומבקר. אני יכול לקרוא לכל אחד מאלה גמגום בפני עצמו, וכל אחד בעיניים שלי ראוי שיקבל טיפול תחת הכותרת גמגום בפני עצמו. שלא כן, יהיה לי קשה מאוד, אם אני עדיין מתנגד לגמגום, ליישם את טכניקת הדיבור החדשה.
אתה בעצם אומר, זה אפילו אפשר לומר, חובה כאשר יש דפוסים מסוימים שממשיכים לנהל אותנו, כי קיבלנו כלים טכניים, אבל אנחנו לא תמיד יכולים להשתמש בהם, אם לא טיפלנו בחלק הרגשי.
כמובן. אני כמובן לא אומר שזה בא במקום זה.
זה משלים.
הפן הטכני, בדיוק, הפן הטכני הוא חשוב מאוד מאוד, הוא מאפשר לנו ללמוד, לשנות את חוויית הדיבור שלנו, הוא מאפשר לנו להחזיר את הביטחון שלנו במנגנון הדיבור. הרי יש משבר אמון מאוד מאוד גדול בינינו ובין מנגנון הדיבור, אנחנו בדרך כלל לא יודעים מה יצא שם שנפתח את הפה. הפן הטכני נותן מענה לכל אלה, הוא מחזיר אותנו למקום של ביטחון, הוא מאפשר לנו לשנות את חוויית הדיבור, לחוות חוויה של מעבר ממאבק ומאמץ למקום הרבה יותר רגוע. הפן הרגשי בטיפול מסייע לנו להטמיע את החוויה הזו בחיי יומיום. הוא מאפשר לנו, הוא פורץ לנו את הדרך.
אז בעצם אתה מדבר כאן עד כמה, בשביל להטמיע את הטכניקות, המענה הרגשי הוא השער לכך.
המענה הרגשי בעיניי הוא השער להטמעת הטכניקות בחיי יומיום, הוא מאפשר לנו לקבל את עצמנו, לא רק לקבל את עצמנו כקלישאה, אלא לקבל את עצמנו מתוך מקום של, מתוך זה שאני מקבל, אני מסכים לשנות. ומתוך המקום הזה גם הדרך שלי פתוחה, כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים על שינוי הרגלים, על שינוי של הרגל בדיבור, על שינוי חוויית הדיבור. וכדי שנוכל לשנות הרגלים, זה אמור לבוא מתוך מקום של קבלה עצמית, מתוך מקום עמוק, שאני מסכים שאני רוצה, שאני צריך, שאני מבקש לשנות את חוויית הדיבור.
וואו, איזה מדהים, ממש תובנות משכילות וממש פותחות ראש ומחכימות את ההבנה עד כמה המענה הזה חשוב וצריך להשלים את חלק הטיפול הטכני. תודה רבה 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 אירן, אני מודה לך שהתגייסת ובאת והיית חלק מעלאת המודעות לכל נושא הגמגום בכלליות, הצפת את הכאב שלך, חיברת אותנו לחוויה שלך בתור ילד, בתור נער, בתור אחרי זה בוגר, וכיום מטפל. תודה רבה על ההתגייסות ממש.
תמיד באהבה. תודה לך.
עד כאן פרק נוסף בחוויה של דיבור. תודה שהייתם איתנו כאן היום, ומזמינה אתכם להאזין לעוד פודקאסט מהסדרה המקצועית שלנו.